רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. הנשיא טראמפ מצהיר שיש פריצת דרך בהסכם לפירוק חמאס מנשקו. אין פרטים על ההסכם, אז אנחנו לא נדבר על זה, נתאפק, נחכה לפרטים ואז נעסוק בנושא הזה. על מה כן נדבר? על המספרים הבלתי נתפסים של ישראלים שמעשנים, האם הסימונים הגרפיים של תמונות קשות על גבי חפיסות הסיגריות על הטבק יעזור להוריד את מספר המעשנים, רמז מספר המעשנים בישראל עולה בשנים האחרונות. נעסוק בזה, נדבר גם על דברים שלא ידעתם בהחלטה שלכם לעשות מאמץ, להשאיר צבא אחריכם או להישאר עם מה שנקרא ירושה על פי דין. נבדוק האם באמת הבינה המלאכותית מחליפה הרבה עובדים בהייטק, או שם הערכות, התחזיות, כמו הרבה מקרים דרמטיות יותר מהמציאות. נחמם את הלב עם הפעילות של מרכז נלגת, זה חיבור של עיוורים חרשים, אנשים שהם גם עיוורים וגם חרשים. נתן כהן, שיהיה בריא, חוגג היום 75 שנה, הנשמות הטהורות, ומי שגם קריירת סולו אדירה תרם לפסקול שלנו. נציין 100 שנה בדיוק לולדתו של נוח קליגר, זכרו לברכה, האיש שקורות החיים שלו מספרים את סיפור הגבורה, השואה, הסיפור של התקומה של העם היהודי במדינה הזאת. כל התוכנית עטופה במוזיקה נהדרת שערך הלל אברמוביץ', על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר, הרים את הצד הטכני של התוכנית קובי גרבסקי. קודם כל בריאות, העיקר הבריאות, זה מה שאנחנו מאחלים לנו, לקרובים שלנו, ומי ש... עיצב את העתיד הבריאותי שלנו, אנחנו חייבים לו הרבה, הוא מי שהיה לשעבר מנהל מחלקת הילדים בית חולים הדסה, עם קרם, שעבר גם מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות, ונציב פניות המתמחים במוצאה המדעית הרי, ומי שעומד בראש רפורמת יציב בנושא הרופאים. בוקר טוב לפרופסור שאול יציב.
בוקר טוב.
הרפורמה שנקראת על שמך היא רפורמה שבאה לתת מענה לאיזה כשל?
זה בא לתת מענה למצב שבו רמת הרפואה בישראל הייתה עלולה להיות יחסית נמוכה כתוצאה ממצב שבו, מצב אנומלי, שבו 60% של תלמידי רפואה במדינת ישראל למדו בחו"ל, ורובם למדו בבתי ספר לרפואה ברמה נמוכה. הרפורמה באה בעצם לתקן את המצב הזה ולדאוג לכך שמי שיהיה רופא במדינת ישראל ילמד בבתי ספר לרפואה טובים ויקבל התמחות טובה.
ובעצם האנומליה גם הייתה שגם אלה שלומדים, וזה עדיין המצב אני מניח, לומדים בחול, אנחנו בעצם שולחים אותם ללמוד בחול בבתי ספר, חלקם טובים, אבל אחרי זה מתחרים עליהם שהם יחזרו לארץ.
כן, אנחנו מאוד, מאוד היינו רוצים, קודם כל שלמדו רק בבתי ספר לרפואה שהם מוכרים על ידי משרד הבריאות, וההכרה הזאת בעצם תלויה כמובן ברמת בתי הספר לרפואה מכל הבחינות, הן לימודים פרה-קליניים וגם לימודים קליניים. וכמובן שאנחנו נותנים תמריצים לא מעטים לתלמידים שלומדים בתי ספר מוכרים מצד אחד, ומצד שני, כתוצאה מהרפורמה הזאת, בעצם הרפורמה הייתה במידה רבה טריגר למציאת פתרונות לתלמידי חול שמספרם יגדל במידה ניכרת בארץ. זאת אומרת, להגדיל את מספר התלמידים, התלמידי הרפואה שלומדים בישראל ולא בחול, ואלה שלומדים בחול כמובן שילמדו רק בבתי ספר לרפואה מוכרים ברמה גבוהה. לשם כך אנחנו, משרד הבריאות נותן תמריצים לתלמידים שלומדים בתי ספר לרפואה ברמה גבוהה, וישנן תוכניות רבות כדי להגדיל את מספר התלמידים בישראל. פתחו מספר בתי ספר לרפואה נוספים בחיפה, במכון ויצמן, ברייכמן, ובצורה כזאת אנחנו מקווים שהירידה אנחנו נצפה בשנים הבאות כתוצאה מהרפורמה, הידידה במספר הרופאים שלמדו בישראל, שלומדים רפואה, תתוקן על ידי הגדלת מספר התלמידים, תלמידי הרפואה שלומדים בישראל.
כן, ובעצם, למי שלא מכיר, נפתחים בתי ספר לרפואה בישראל, נניח שהיינו מכפילים את מספר הסטודנטים לרפואה בישראל, מבחינת המוסדות האקדמיים שיכולים לתמוך בהם, יש מקום לכולם להתמחות? כלומר, האם יש תקנים או מקום פיזי להתמחות?
תראה, המידה של, זאת אומרת, מספר המקומות להתמחות במדינת ישראל, הוא יחסית מצב טוב. יש מקצועות שהם יותר מבוקשים על ידי המתמחים, ושם יש עומס ולפעמים צריך לחכות תקופות בין שנה לשנתיים כדי לקבל תקן, ויש מקצועות שהם פחות מבוקשים או נמצאים במצוקה מסוימת, ושם כמובן היכולת להתקבל התמחות היא יחסית גבוהה. מה שמקובל היום כתוצאה מהרפורמה במידה רבה, שבאמת מנהלי בתי חולים ומנהלי מחלקות מעדיפים לקבל להתמחות תלמידים שלמדו בישראל או שלמדו בתי ספר מוכרים, וזה יפה. שינוי גדול לעומת המצב הקודם.
השינוי נהדר, ובעצם הייתה בעיה נוספת שאני לא יודע כמה היא נפטרה, אבל שבעצם סטודנטים מחול באו ללמוד פה, שזה למעשה אנחנו מכשירים דור של רופאים שיוצא מישראל בהגדרה, זה משהו שהשתנה גם כן?
סטודנטים שלמדו בבתי ספר לרפואה בחול, עשו חלק מההתמחות, בעיקר ההתמחות, החלק הקליני של ההתמחות, עשו אותו בארץ בבתי חולים, שקשרו קשרים עם בתי הספר לרפואה בכול, לציין שבאמת הקשרים האלה שנוצרו עם בתי ספר מוכרים, כלומר שהוקרו על ידי הרפורמה, ואת החלק, ההתמחות הקלינית, שבדרך כלל סדר גודל של שנתיים עד שלוש, עשו במספר בתי חולים מרכזיים בארץ. דבר שבאמת הגדיל למעשה את מה שאנחנו קוראים השדות הקליניים שאפשרו ליותר תלמידים, ויש בזה יתרון, לא ספק. יחד עם זאת, צריך היה לדאוג שמספר התלמידים של מחול שלומדים בארץ לא יפגע בתלמידי ישראל, אלה שלומדים בישראל, מבחינת שדות קליניים. זאת אומרת, היכולת להתקבל בתי חולים אוניברסיטאים ששם לומדים את החלק הקליני של לימודי הרפואה.
כן. אנחנו גם נהננו הרבה שנים מעלייה של רופאים לישראל, בעצם נכון. רופאים שבאים עם ניסיון קליני רב, התמונה עדיין חיובית, כלומר אם יש לנו יותר עולים מרופאים שעוזבים את מדינת?
יש נטייה ל... זאת אומרת, יש היום יותר עולים מאשר בעבר, כמובן, אני לא מדבר על הגלים הגדולים של שהיו לפני שנים רבות, אבל בשנים האחרונות מסתמנת עלייה גם ממדינות המערב, כולל ארצות הברית, וזה כמובן נעשה שוב פעם, אנחנו מנסים לעודד את זה על ידי כך שאנחנו מונים חסמים ביורוקרטיים, מקילים על תנאי הקבלה, בעיקר מהמדינות המפותחות, כך שבסך הכל אנחנו רואים עלייה, אמנם לא עלייה משמעותית מאוד, אבל בכל זאת עלייה.
כשאתה מסתכל בסוף על העומס על מערכת הבריאות ומשווה אותה לתקופה שהיית רופא יותר צעיר, נאמר בשנות ה-70, מצבנו יותר גרוע מבחינת העומס על הצוות הרפואי, בעיקר על הרופאים, או שמצבנו יותר טוב?
מצבנו היום בעצם יותר טוב. התנאים של הרופאים היום שעובדים בבתי חולים ועושים התמחויות, הם יותר טובים מאשר היה בשנות ה-70, ללא ספק. הם יותר טובים. עדיין יש עומס גדול מאוד על בתי החולים, אין ספק. יש, וזה נובע מהעובדה שאין מספיק תקנים, אין מספיק תקנים. התקנים שנקבעו, שקיימים היום, הם תקנים שנקבעו לפני שנים רבות ולא השתנו במידה רבה, למרות שמספר הרופאים בארץ גדל במידה ניכרת. ויש יש יש עוד הרבה מה לעשות כדי לשפר את התנאים של הרופאים, ובעיקר כדי למנוע את עזיבתם של רופאים צעירים מוכשרים שהתמחו, שלמדו והתמחו בישראל ובמקומות טובים, שלא יעזבו את הארץ וילכו למדינות אחרות, ששם יש ביקוש די גדול לרופאים שהתמחו בישראל.
כן, זה בהחלט החשש הגדול שכולנו, קודם כל במערכת בריאות חזקה, טובה, היא בסיס לאיכות חיים וכמובן לאריכות חיים ומשהו מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שהרפורמה שלך יחד עם הטכנולוגיה שכן באה לטובת קדמה וטיפול רפואי יותר טוב ואבחון יותר טוב ומניעה וטיפול, ביחד באמת נגיע לרפואה ברמה יותר גבוהה. אתה רואה את הדברים כך?
אני אופטימי בעניין הזה. אני חושב ש, כפי שאמרתי, יש צורך לחזק למשל את הרפואה הציבורית. יש צורך לשפר את התנאים גם הכלכליים וגם האחרים של הרופאים, כולל תקנים נוספים.
כן.
וליצור מצב שבו רופאים יוכלו להרוויח בכבוד ולא יצטרכו ללכת ולמצוא להם מקומות אלטרנטיביים כדי להכניס את ההכנסה, להעלות את ההכנסה החודשית. אז כל הדברים האלה צריכים לעבור איזשהו חיזוק ושיפור, אבל בסך הכל אני אופטימי.
טוב, אנחנו שמחים לשמוע את זה. קודם כל, זה הזמן להודות לך על הרפורמה הזאת, שבבלי לחדשות לא טובות בהרבה דברים, היא רפורמה שכבר רצה וקורה מתור בגידים, ומסתבר שכשמנהלים משהו אפשר לעשות אותו כמו שצריך. פרופסור שאול יציב, לשעבר מנהל מחלקת ילדים בהדסה עין כרם, וגם לשעבר מנהל אגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות, ונציב פניות המתמחים במועצה המדעית הר"י, והרבה תארים אחרים. תודה רבה רבה על פועלך, על התפקיד הזה. תודה רבה.
תודה, תודה גם לכם.
לא חיים לנצח. נאחל לכל אחד מאיתנו ריחות ימים ובריאות, אבל יום אחד לא נהיה פה. זה קשה לחשוב, אבל צריך לחשוב. וכמו שצוואות רבות נפתחות במילים, הועיל ואין אדם יודע את יום פודתו, כן, אנחנו לא יודעים מתי. האם צריך לערוך צוואה? האם אפשר להסתמך על החוק הקיים כמו שהוא? בוקר טוב לעורכת הדין מאיה וייסמן, בעלת משרד בוטיק לדיני משפחה וירושה, שגם מנהל סכסוכי ירושה מורכבים. שלום.
בוקר טוב, יורם.
אז זה עיסוק במשהו שלא נעים לעסוק, אבל אולי דווקא אדם כמוני זה קצת מרגיע אותי לעסוק בו, כי אני אומר, יש דברים שצריך לסדר אותם, לא יעזור שום דבר.
אני באופן כללי מציעה לכם, לכל המאזינים, תסדרו את זה. אל תשאירו את הבלגן לילדים, כי אחרי זה הבלגן כל כך הרבה יותר גדול וכל כך הרבה יותר כואב. זה לא שכל משפחה חייבת לערוך, או כל אדם חייב לערוך צוואה. יש לנו את חוק הירושה, שקובע מי הם היורשים לפי דין של אדם.
כן.
ואם לא בחרת לעשות צוואה, אז זה גם בסדר. אבל דע לך שיש לך יורשים לפי דין, והם יזכו או יהיו יורשיך של כל נכסיך וזכויותיך. אבל לפעמים, ופעמים רבות, כדאי ונכון כן להסדיר צוואות. כי למשל, מה קורה לנו פעמים רבות? יש לנו בני זוג עם ילדים, כמו כל משפחה ישראלית. ויש לנו דירה בדרך כלל. נפטר אחד מבני הזוג, ובעצם אם הוא לא ערך צוואה, אז חלקו נחלק בדרך כלל, החוק קובע כל מיני הוראות, נחלק בדרך כלל מחצית לאישה, ומחצית לילדיו בחלקים שווים.
כן.
ועכשיו יורם, אתה יכול למצוא את עצמך בעלים של הדירה, של עצמך. דירה שבה אתה אמור להתבגר ככה, בנחת.
יחד עם ילדיי. בעלות ביחד עם ילדיי?
בוודאי, בבעלות. עם ילדיך. עכשיו, כל עוד הילדים שלך חמודים, ואני מאמינה שהם מאוד מאוד חמודים. הכל על הכיפק.
כן.
אבל יכולות גם להגיע הצרות. וכשמגיעות הצרות, אם מישהו מסתכסך עם ילדיו, זה עצוב, אבל זה קורה. כן. אני עסקת בזה, אני אומרת לכם, יש לי כאלה תיקים במשרד. או שנגיד יש לנו פתאום איזה בת זוג של ילד שמשהו לא נראה לה, או שהיא חושבת שכרגע דווקא יהיה לה נוח לקבל איזשהו חלק כבר מדירתך.
כן. או חלילה אסון שילד הולך לעולמו לפני ההורה, ובעצם אשתו, ילדיו הם היורשים, שזה עוד יותר מסתבך חלילה.
אשתו לא תהיה היורשת במקרה הזה, אבל ילדיו, כן. הקטינים, יכולים להיות. והיא כאפוטרופה טבעית של ילדיה, יכולה גם לפעול בשמם, כמובן, כן. באמצעות בית המשפט. אבל אנחנו יודעים שהחיים האלה מזמנים כל מיני אירועים, אסונות והתרחשויות. ואז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באיזשהו פירוק שיתוף של הדירה. כן. שאנחנו נאלצים לקנות דירה שבהשקפה שלנו היא שלנו. אני רגע שנייה כן. סוטה מהוראות
כן, כן.
חוק ובעלות וקניין. נכון. אנחנו כל החיים הזנו, התאמצנו בשביל הדירה הזאת.
אז הנה, את מובילה את זה שכדאי לשבת ולחשוב ולעשות צוואה רגילה. בני זוג יכולים להתלבט בין לעשות צוואה לבין לעשות מה שנקרא צוואה הדדית. מה זו נכון. צוואה הדדית?
אוקיי. אז חוק הירושה בעצם, אם יש איזשהו עיקרון על שאנחנו כל הזמן מדברים עליו בדיני הירושה, זה רצון המנוח וחופש הציווי. אתה, יורם, יכול כל בוקר, אם אתה רוצה, לערוך צוואה אחרת, וזה בסדר. המחוקק רוצה לאפשר לך לעשות מה שבא לך. אבל בא המחוקק ואמר, אגב, רק באוגוסט 2005, ופה אני כבר מרימה דגל, שימו לב אנשים שיש לכם צוואות הדדיות לפני אוגוסט 2005, תכף אני אומר על זה כמה מילים. ובעצם הוא אומר, אני רוצה בעצם לחרוג מאותו עיקרון, ולאפשר לבני זוג, ובני זוג בלבד, לעשות צוואות הדדיות ביניהם. אני אוריש לך, ואתה תוריש לי, תלוי מי הלך לבית עולמו קודם. ואחרי זה אנחנו נוריש לילדינו בחלקים שווים. כמובן שזה לא חייבת להיות צוואת ראי כזו, יש המון אפשרויות, אבל אני הולכת רגע על הסטנדרט. נכון. ובעצם רצה לאזן בין איזשהו רצון של הורים, בני זוג, לאפשר לכל אחד מהם לחיות וליהנות מהרכוש שיוותר בעיזבון, כי אחד הלך לעולמו, אבל מצד שני גם לוודא שאותו רכוש מגיע בסופו של יום לאחר מכן לילדים של אותו תא משפחתי. כי אנחנו לא רוצים גם זליגות של אותו רכוש שהזענו והתאמצנו עליו, כפי שדיברנו עליו קודם, לבני זוג עתידיים. אנחנו מאחלים חיים טובים לבני הזוג שלנו שנותרו בחיים. אבל אנחנו לא רוצים שהמעמד שלנו ילך לבת הזוג העתידית או בן הזוג העתידי.
כן.
ופה נכנס המחוקק והכניס את אותן צוואות הדדיות, שבעצם מסתמכות האחת על השנייה. ובמקרה הזה, אתה לא תוכל, יורם, כל בוקר לקום ולבטל צוואה כי מתחשק לך. המחוקק מגדיר איך אנחנו נבטל צוואה. כי אני, כבת הזוג שלך, הסתמכתי עליך.
נכון.
ואם אתה מבטל את הצבא, אני צריכה לדעת מזה,
נכון.
להחליט עכשיו מה אני רוצה לעשות, כיצד לפעול. וזה אותו מנגנון שנקבע בסעיף 8א לחוק הירושה. אמרתי קודם שאני רוצה להזכיר לכם, המאזינים, שימו לב, הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, יש לנו צוואות הדדיות, אבל אם הם נעשו לפני החוק,
כן.
הם לא חלות תחת אותה הגנת ביטול, נקרא לזה, או דרכי הביטול שהחוק קובע, כן. והם למעשה נחשבות לצוואות רגילות, שוב, למעט מקרים מיוחדים ומפורשים, שכוונת הצדדים הייתה מאוד מאוד ברורה, אבל תמיד אנחנו צריכים לזכור שבתחום הזה, אנחנו באים כבר להליך ולבית משפט, כשהעד העיקרי שלנו לא איתנו.
כן, כן.
ולהתחקות אחרי מה באמת הוא רצה, זה לא תמיד כזה סיפור קל.
מה החסרונות בצבא הדדית? נשמע מאוד הגיוני. בעצם, אם אני רוצה לבטל, יש הליך, צריך לידע, לא עושים את זה מאחורי הגב, לא משנים חד צדדית, שמישהו אחר יסתמך על החצבה הדדית הזאת. מה לא, מה היית אומרת ללקוחות, שימו לב?
אז אני חושבת שבסופו של יום צריך לדעת לנסח אותן ברוח בני הזוג שבאים בפניי. ובדרך כלל האיזון הוא בין אני, את, אנחנו רוצים שתחיו הכי טוב שאפשר, באותה רמת חיים. אם תרצו ללכת לבית אבות, אנחנו רוצים שתהיה את האפשרות, אנחנו רוצים שתמשיכו להסתובב בעולם, אבל אנחנו גם רוצים שלא תוכלו את כל מה שאנחנו סברנו ביחד, כי לכאורה אם אני זו שנותרה בחיים, אני יכולה להמשיך לבזבז את הכסף שלנו. גם על בן זוג עתידי, בלי שבדיוק ישימו לב שאני עושה את זה. ומצד שני, לכן אני מאפשרת לילדים במקרי קצה, לרשום הערות עזרה על נכסים כאלה ואחרים, לפקוח עין על ההתנהלות באיזשהו איזון ראוי ונכון, כדי שחלילה, הרבה פעמים אגב, קורה שאותו נותר בחיים גם מנוצל על ידי צד ג' כזה או אחר.
איי, מורכב מאוד לנסות לשלוט על כל הדבר הזה בעודנו בחיים, ומצד שני את פוגשת את מה שנקרא פתולוגיה, את פוגשת את המקרים של סכסוכים שלא הסדירו כמו שצריך.
נכון.
אז איפה עובר הגבול הזה בין לא לשלוט יותר מדי, להוריש דירה וגם לתת הוראות איך לנקות אותה ולמי להזכיר, אני מקצין, לבין זה שצריך להיות בשליטה?
אז שוב, הגבול הזה הוא בדרך שאנחנו מנסחים את הצוואות ההדדיות. כי אחרת אנחנו בעצם חוטאים למטרה העיקרית,
כן.
שבאו בני הזוג יחד ואמרו לי, מאיה, זה מה שאנחנו רוצים. אני, כמובן, יש עוד המון אירועים, הפסיקה עוד מאוד צעירה בתחום הזה, כי בסך הכל זה לא חוק או תיקון שנכנס לפני כל כך הרבה שנים, אבל יש כל מיני אירועים שצריך לשים לב אליהם. למשל, אחד האירועים זה נגיד שאתה ואני בני זוג ועשינו צוואות הדדיות, ואני אחרי מותך החלטתי להסתלק מחלקי. לא מתאים לי. בסדר, החוק מאפשר את זה.
כן.
עכשיו אנחנו צריכים לוודא שבתוך הצוואות האלה אנחנו נתייחס גם לאפשרות הזאת שמישהו מאיתנו הסתלק, או שמישהו מאיתנו ביטל את הצוואה, אחרי שאחד מאיתנו הלך לעולמנו. כן. גם החוק מאפשר את זה, רק יש דרכים לעשות את זה. כי בסופו של יום יכולות להיווצר תוצאות אבסורדיות מאותן צוואות הדדיות. אם לא עשינו את זה, אז יראו את החלק שממנו הסתלקתי, ככזה שאנחנו נחלק אותו לפי דין.
כן.
ואם הורים למשל רצו להדיר חלילה אחד הילדים, לפעמים זה דווקא מסיבות טובות, כי ילד אחד כבר קיבל נכס בחייו.
איי, כן.
אז בסופו של יום, האחוזים של כל אותו רכוש משפחתי שצברנו בהמון השקעה, לא התחלק כמו שרצינו, ביום שהם ישבו אצלי במשרד וביקשו את אותן צוואות הדדיות.
יש מקרים שמגיעים בני זוג אלייך לקיום צוואה, אבל בעצם כל כך חלוקים ביניהם שאת אומרת לעצמך, וואו, עדיף היה שהם יישארו עם ירושה על פי דין ולא עכשיו יריבו, כי זה עניין של השקפה. כן.
נכון, ללא ספק. יש גם, צוואות הדדיות לא תמיד מתאימות לכל אחד. יש לא מעט זוגות שמגיעים אליי, וזה מייצר באמת סכסוך. עכשיו, הדרך הנכונה היא לנסות להבין מה שורף לכל אחד בבטן, מה כואב, מה החשש, ולנסות לבנות משהו שעובד. למשל, יכולה אישה להגיד, רגע, הוא צפוי, אני כל החיים הבאתי את הירושה של משפחתי לתוך התא המשותף, והוא צפוי לקבל מיליונים מאיזשהו נכס, רק שהוא עוד לא הנזיל אותו. זאת אומרת, הנה אמא שלו עוד רגע תלך לעולמה.
כן.
אז אנחנו צריכים לדעת, למשל, לעשות איזשהו מנגנון שאומר, אוקיי, מכסף נזיל שיהיה, מיליון שקלים אנחנו מאפשרים לבן הזוג להמשיך ולחיות ברמת חיים גבוהה, mm-hmm. ואת השאר אנחנו מכניסים אותו תחת מנגנון אחר. זאת אומרת, הפתרונות קיימים, הצוואות ההדדיות לא תמיד הם באמת הפתרון המיטבי. לפעמים, אגב, אם אנחנו נתחיל באותה דוגמה שהתחלנו כן. את השידור, אז אני יכולה להגיד לך, אתה יכול גם לתת לי באותה צוואה רגילה, זכות מגורים בדירה לכל החיים, mm-hmm. או זכות שאני אהנה מפירות הדירה לכל החיים, כן. וזה לא בהכרח חייב להיות בצוואה הדדית. אבל באותה כן. מידה, אתה יכול מחר בבוקר לבטל אותה, ואני לא יודע. אז אין כן. לי תשובות מאוד ברורות או שחור לבן. זאת אומרת, כל מקרה לגופו, זה תחום מאוד מרתק ומאוד מתפתח, כן. אבל חייבים להיות מדויקים ומקצועיים באופן הניסוח של צוואות ההדדיות.
הגדרת את זה מצוין. עורך דין מאיה וייסמן, בעלת משרד בוטיק לדיני משפחה וירושה, שמאחל לכולנו שנדע לנהל את חיינו, את עתידנו, ומה לעשות את יום מותנו במחשבה תחילה. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, גם עם זה צריך להתמודד. נכון. יום טוב לכל המאזינים.
טוב, אז הדיון של האם הבינה מלאכותית באמת תחליף את מהנדסי התוכנה משתנה. הנה כותרת שראיתי עכשיו בוול סטריט ג'רנל, שגוגל, אלפאבט, מגייסת עובדים, גם חברה נוספת בשם CXX ואחרות, אז האם כצעקתה או לא כצעקתה, ובכלל, איך מתמודדים עם מסלול הלימודים של מדעי המחשב? פה כתוב לאמיר קירש, חבר סגל בכיר בבית הספר למדעי המחשב במכללה האקדמית תל אביב יפו. שלום אמיר.
בוקר טוב יורם ובוקר טוב למאזינים.
אז אולי לא כצעקתה, או שעוד לא יודעים?
אני חושב שלא יודעים, זה הגדרה נכונה תמיד, אבל מתחילים לראות מגמות. מתחילים להבין לאן הדברים הולכים, ואני מתחבר למה שאמרת, לא כצעקתה. עולם התוכנה עובר שינוי. עובר שינוי די משמעותי, אבל מבין שיש פה עשייה משמעותית שעדיין צריכה לעשות, וחלקה הגדול אנושי, וגם כשדברים ימשיכו להשתנות, כי AI לאט לאט יתפוס עוד מקומות, יש מקום לתעשיית התוכנה. ב-2011, אחד המשקיעים בתחום הייטק בכלל, אם אני לא יודע, מרק אנדרסן, טבע את המושג Software is eating the world. זה עדיין נכון, זה עדיין נכון. התחזית שלו הייתה שחברות התוכנה הגדולות ילכו ויגדלו על חשבון עסקים הרגילים, כי לאט לאט התוכנה היא זו שמריצה את העולם. התוכנה עדיין היא זו שמריצה את העולם, כל דבר שאתה נוגע בו בסוף יש בקצה שלו תוכנה מעורבת באיזשהו אופן, ועם AI אנחנו מגיעים לאזורים חדשים שבהם בעבר תוכנה אולי פחות הייתה מעורבת, או הייתה מעורבת באופן חלקי, והיא יכולה להוסיף יכולות, ואת התוספת הזו זה משהו שמישהו בסוף צריך לנהל. מישהו בסוף צריך לפקח עליו, לבדוק שהוא עובד. ומה שאנחנו רואים היום בחברות שהכניסו AI, שמגלות, העולם רואה ש-AI כותב לנו אחוזים גדולים מהקוד. צורת כתיבת הקוד היום שונה מאיך שכתבנו קוד לפני שנתיים. ועדיין בסוף, אם אתה לא מכניס את האדם לתהליך, אז חברות רואות שהתוצאה היא קוד, שקשה לתחזק אותו. היום הרבה פעמים רואים את הבעיה בתוך החברה. זה יתחיל לזלוג אלינו. אנחנו נראה מדי פעם. חברות שלא עבדו נכון עם AI, או לא השתמשו במשאב האנושי בצורה נכונה, הבאגים יזלגו אלינו כאנשים, ואנחנו נגיד, רגע, AI היה מורה פה, ומישהו לא סגר את התהליך עד הסוף.
כן. ובעצם, אדם שרוצה לשלב היום בתעשיית הטק, וחושב שהוא לא צריך ללמוד מדעי המחשב או מקצוע רלוונטי אחר, בכל מקרה, גם אם הוא לא יודע, גם אם לא יצטרכו מתכנתים כמו פעם, יהיה לו רקע אחר לגמרי. אז אני שואל אותך ואותי בכל רם, האם בכל זאת לא עדיף לעבור הכשרה אקדמית שמלמד אותך את העולם הזה, מאשר לחשוב שמישהו יגייס אותי כשאין לי את כל המידע הזה, את הידע הזה?
אני חושב שזה רק התחזק, הצורך בהבנה עמוקה ומהותית. רואים היום שהיתרון האנושי, הוא לא בפרומפט אינג'ינירינג, גם מושג בשנה, שנתיים האחרונות, פרומפט אינג'ינירינג, אתה צריך לדעת איך לדבר עם הבינה המלאכותית. פרומפט אינג'ינירינג זה הבסיס, זה באמת הידע הבסיסי של איך בצורה נכונה לפנות כדי לקבל את התוצרים הנכונים. אבל בסוף הידע המהותי זה לתפוס מתי הדברים נעשו כמו שצריך, להיות הגייט, הוולידציה. אנחנו, מה שאנחנו רואים, אני מסתובב בחברות, אנחנו מקיימים ימי עיון באקדמית תל אביב יפו באוקטובר האחרון, אנחנו מקיימים יום עיון נוסף באוקטובר הקרוב על AI, התעשייה והאקדמיה. קיימנו יום עיון עם עמותת המקור על קוד פתוח, ואיך AI משפיע על קוד פתוח.
כן.
התוצאות שאנחנו רואים, זה שבמקומות שבהם השימוש ב-AI הוא עיוור, למשל, מחקרים על קוד פתוח, רואים שאיכות הקוד יורדת. הרבה יותר שכפול קוד, תחזוקה שהיא קשה יותר.
כן.
ומה שיוביל בסופו של דבר את הצעירים לעבודה בתחום הטק, כי העבודה בתוכנה תישאר. שוב, אני מאחורי הביטוי Software Resisting the World מ-2011, כן. הוא שאיר תקף. מה שיוביל זה הבנה עמוקה. כי כשמסתכלים היום על חברות וזה טרנד שרואים, אותם מתכנתים ותיקים, שמסתכלים על כניסה של AI כמו שינות השידורים ועכשיו נכנסת האופרה למרמור,
כן.
הם מחפשים את דרכם החוצה. או שהם פשוט פורשים, או שהחברה מוצאת להם תפקידים חדשים. ומי שהתעשייה מחפשת, זה את הכוחות הצעירים, שמצד אחד יודעים לעבוד בצורה טבעית עם AI, כי הם גדלו לתוך AI, ומהצד השני יש להם את היכולת הטבעית והעמוקה של עבודה נכונה בתוכנה. כי עבודה נכונה בתוכנה זה משהו שאתה לא לומד מהאוויר. אלא אם כן, כמובן, יצאתם מיחידות היוקרה בצהל וכך הלאה, ששם תמיד אנשים לפעמים עשו את המעקס, והרבה פעמים גם השלימו את התואר האקדמי אחר כך.
כן.
אבל התואר האקדמי, ושוב, אני פה מהצד של מרצה באקדמיה, אבל אני רואה את זה גם בחברות שאני נפגש איתם, זה לא מספיק רק לדעת לדבר עם AI, להפך. מה שמחפשים, ואני מסתכל על ההזדמנות של צעירים שהיום מוכנים את דרכם, התפיסה שלי, שאנחנו נראה בעוד שנה, שנתיים, את הגל מתחיל לעלות, באופן שייצור הזדמנויות מדהימות לכל מי שדווקא עכשיו נכנס לעולם התוכנה. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מה ללמוד לפי המצב בשוק כרגע. המצב בשוק היום הוא לא פשוט לג'וניורים שמסיימים היום תוכנה. מהסיבה שהחברות מתאימות את עצמן לעולם ה-AI, ולפעמים לא בדיוק יודעות מה סוג הבוגר שאנחנו צריכים. מצד שני, בדיוק אתה פתחת את הרעיון עם ציטוט מוול סטריט ג'ורנל, החברות הגדולות חזרו לגייס. ואנחנו נראה את הגל הזה עולה בשנה, שנתיים הקרובות, מה שלדעתי מייצר הזדמנות מדהימה, כי בגלל שאנחנו רואים ירידה בצעירים שבוחרים מדעי המחשב, יהיה מחסור בשוק. יהיה מחסור בשוק באנשים שיכתבו את המוצרים הבאים. המגוון האפשרויות שאפשר לייצר היום עם AI רק הולך לגדל. דברים שלא נעשו בעבר עם תוכנה, או שנעשו אבל לא כיסו את כל שלל האפשרויות, מגוון האפשרויות וההזדמנויות ילך ויגדל, והתוצאה היא שהשוק יחפש עוד ועוד מתכנתים.
ומה בכל זאת עושים באקדמית תל אביב יפו לדוגמה, שאתה אומר, אוקיי, אני צריך להתאים את תוכנית הלימודים למציאות הזאת בכל זאת, כי הנה, אתה כבר מדמיין עם מה צריך לצאת בוגר, ומצד שני, לא לרמוס את כל הבסיס ללימודי מדעי מחשב.
אז קודם כל, זו סוגיה שמעסיקה את עולם האקדמיה בכלל, באופן כללי. אנחנו באקדמיה תל אביב יפו עשינו מהלך בשנתיים האחרונות של שינויים והתאמות בתוכנית הלימודים, שינויים די משמעותיים. למשל, אני אתן דוגמה, קורס בשנה א', שבו התלמידים, הסטודנטים, כותבים מערכת ברמה שלא הייתה נכתבת בשנה א' בעבר, כי הידע היה צריך עדיין להתפתח.
נכון.
עושים את זה בעזרת AI, בליווי כמובן של אנשי הסגל שמלווים את הקורס. התוצאה היא פרויקט ברמה שבעבר היה פרויקט של סוף שנה ג'. כך שבשנה א' יש להם ביד כבר פרויקט משמעותי מאוד, מחובר לענן, למשל מחובר ל-AWS או ל-GCP, לתשתיות ענן, מחובר כמובן לדאטאבייסס וממשק ווב, וכל התשתית של מוצר, ואז בשלבים הבאים הם מתחילים ללמוד, בואו נבין לעומק מה עשינו.
כן.
כלומר, אנחנו מבינים מה עשינו כי עברנו על הקוד, אבל בואו נבין בדיוק מה עשינו, ובואו נבין איך עושים לזה טסטינג, ובואו נבין את הנדסת המערכת של מה שיצרנו. אבל השלב של בואו רגע נראה שיש לנו את היכולת,
כן.
זה מצוין. היכולת הזו היא הבסיס. אבל עכשיו צריך לבנות עליו את ההבנה, את היכולת לראות מה לא עובד, מה היינו צריכים לשנות, איך להרחיב את זה, סקיילינג, יש כל כך הרבה דברים מסביב, וזה מה שצריך לבנות מעל אותו בסיס.
כן. אני מזקק את זה קצת, היכולת לחשוב ולזקק ולהיות יצירתי, ובסופו של דבר זה חלק ממה שאתה צריך לצאת בתור סטודנט גם כן. גם אם לא קיבלת את הכלים הפרקטיים בלבד, אלא לחשוב, היכולת לחשוב היא מאוד מאוד חשובה, זו האקדמיה.
אז, אני חושב שזה גם היכולת לדלבר, כלומר mm-hmm. להיות בקיא בכלים, לצאת כן. החוצה לשוק התעסוקה, וזה משהו שאנחנו מקפידים עליו, ושוב, אני יכול להעיד מהצד של המוסד שבו אני מלמד, האקדמיה תל אביב יפו, אבל זה נכון בהרבה מוסדות שגם היעד הזה הפך להיות יעד משמעותי, ומהצד השני, העקרונות שהם מתחילים, מהעקרונות של, בסופו של דבר, הנדסת תוכנה, זה תחום שבו אתה צריך להוציא תוצר שלא סתם עבר בדיקה שה-AI אישר, אלא שיש לנו הבנה שאנחנו מכסים את כל מקרי הקצה, וגם אם ה-AI אמר, הנה רשימת מקרי הקצה, אנחנו יודעים לוודא שעברנו להם. יש פה איזושהי פדנטיות, פדנטיות שבסופו של דבר היא פדנטיות מתמטית. אנחנו לוקחים משהו שהוא שפה, שפה טבעית, ורוצים להפוך אותו למשהו פורמלי. בתוכנה אתה לא תוכל להגיד בסוף, אופס, פספסתי, אז הרכב לא בלם. הרכב חייב לבלום אם הוא רכב אוטונומי והוא גילה מכשול.
טוב, עשית לנו סדר, אמיר קירש, חבר סגל בכיר בבית הספר למדעי המחשב במכללה האקדמית תל אביב יפו. תודה רבה על השיחה.
תודה לך, יורם.
הנשמות הטהורות, חכה לך, אתם מבינים, 52 שנה מאז שהשיר הזה הוקלט, תשמעו איך זה נשמע, איזה שיר לפנתיאון, המילים של דודו ברק, הלחן של נתן כהן, שהיה חבר מייסד של הנשמות הטהורות, ומי שחוגג היום יום הולדת 75, מזל טוב נתן כהן, בוקר טוב נתן.
בוקר טוב יורם.
מזל טוב ענק.
תודה, תודה.
איך חוגגים, איך מציינים, איך חוגגים 75 שנה?
זהו, אני נורא קשה לי להגיד חוגגים, כי זה גיל כזה שלא צריך לחגוג אותו, צריך לציין אותו ולהמשיך הלאה. היום יש, יזמו בשבילי מופע, בלי לשתף אותי כל כך בהחלטה.
יפה.
ויש היום מופע, באחת בצוותא, מתקיים מופע לכבודי, לכבוד יום ההולדת שלי.
אז תשמע, אתה אדם צנוע, אבל מורשת לפנתיאון, אז אני שמח מאוד על האירוע הזה. גילו לך מה יהיה בו, חוץ מזה שאתה תשיר בו, מן הסתם.
כן, אני אשיר ויהוד אנשים, גיל החסיד ובן יוסף ואוסנת הראל, ועוד אורח בהפתעה.
נדע.
ויורם ירוחמי מהשלישייה גם יעלה וידבר.
איזה יופי.
זהו, אני מקווה שיהיה נחמד ויבואו הרבה חברים וזה יהיה כזה נחמד לפגוש את כולם.
שוחחתי פה עם שובל עלל, טכנאי השידור, כשהשמענו את החכה לך ואמרתי לו, אתה יודע, בתור המבוגר פה באו בחדר, זה 52 שנה לשיר הנהדר הזה ותשמע איך זה נשמע, לא אוטוטון, לא שום דבר, קבוצה של אנשים מוכשרים, וזה שיר שעד היום לא הייתי נוגע בו.
כן, נכון, אני באמת, אני חושב שהביצוע המקורי הוא הביצוע המועדף, הוא הכי מושמע באמת, וככה זה נשאר מאז, משנת 73.
כן, בשיחה הקודמת איתך למדתי שמי שנתן לך דחיפה לנתן כהן הצעיר זה היה מתי כספי.
כן, מתי שינה את חיי פשוט, כי כשהיינו בלהקה צבאית, אני דאגתי להביא אותו שיעבוד איתנו כמנהל מוזיקלי ברגע שהוא השתחרר מהצבא, אז הבאנו אותו והוא עבד איתנו, והוא עבד איתנו בצורה ספונטנית, הוא לא בא כזה, לא בא מוכן מהבית מה שנקרא, הוא היה גאון כזה שהמציא במקום דברים, מלחין שירים במקום.
כן.
ויום אחד הוא בא ושאל אותנו אם יש למישהו איזה שיר להציע. ואז כולם הצביעו עליי ואמרו לנתן יש שיר שנקרא ברחוב הנשמות הטהורות. וזה שיר שעבדתי עליו עם, היינו שלישייה בתוך הצוות כזה, אני התאמנתי עליהם בעיבודים קוליים. אז השמענו לו את השיר, שר אותו סולו חברת הצוות שקראו לה, קוראים לה חנה חיית, חני חיית. היא שרה אותו ואנחנו ליווינו אותה, ואז מתי אמר, אוקיי, בואו נעשה את השיר הזה, אבל נתן שיר אותו סולו. ואני כזה בשוק, כי אני לא חשבתי את עצמי כזמר שיכול להחזיק שיר שלם, אבל
ההיסטוריה מלמדת שכן.
המוזיקלי אומר, ואני מציית.
מה יפה? כי לפני כמה שבועות שוחחתי עם דני רובס, ודיברנו על אלבום שעוד מעט יחגוג 40 שנה, פנים ושמות. הוא אמר לי, תשמע, מי שעזר לי פה בדבר הזה להרים אותו, זה נתן כהן. אז הנה החזרת, מה שנקרא, קיבלת ממתי כספי, והנה אתה משלח את הדור הבא, במקרה הזה בחור צעיר בשם דני רובס. אלבום מופתי אגב, שבאמת צריך להסיר את הכובע, והפקתם אותו בכלום משאבים.
כן, בעיקר על סינתיסייזרים. לא היו כמעט נגנים חיים באלבום הזה. זה היה מאוד מהפכני בשנת 86 לעשות דבר כזה. והוא התקבל בצורה מאוד אוהדת, להפתעתי, אבל אני האמנתי בו באלבום הזה יותר מדני אפילו.
כנראה שכשיש מוזיקה טובה ואנשים מוכשרים, אז המשאבים זה עוד, אתה יודע, כוח עזר בסוף. אבל זה מעגל מאוד יפה, שאתה, כאילו, מה שנקרא, אתה זורק את זה הלאה. וקודם כל לברך אותך, לא, אני מניח שאתה גם מתכונן לאירוע שלך היום. אנחנו גם נציין שיש לך קריירת סולו, אלבום שאני מאוד אהבתי, תחנת דרכים, גם היה סינגל משם. ועוד שיר שאיתו נסיים את השיחה, מאוד נעימה הזאת, שני קולות. שיר שבעצם הלחנת למילים של אהוד מנור.
נכון.
יחד עם עירית בולקה.
הוא בעצם כתב מילים למנגינה שהלחנתי.
הנה, זה השיטה הזאת.
במקרה הזה זה היה הפוך.
כן, כן. אז כן, מנור ידע לעשות את זה, אהוד מנור ידע לעשות את זה גם היטב.
הוא היה מדהים, כן.
וכשקראתי את המילים, שוב, כי זה שיר שבאמת צריך להשמיע אותו יותר, אז זה בדיוק השיח של היום של הרבה קולות, שבסוף לא מקשיבים למילים שאז הלחנת. שני קולות שדרכם עכשיו מבקשים, שני קולות אשר לעד אינם מתעקשים, את קולך השמיע, את קולך השמיע, שני קולות בסוף הם נפגשים. זו הקמיעה שלנו במדינה המאוד מעניינת שלנו, נגיד את זה ככה.
כן, מקווה שבאמת זה יתגשם.
וזהו, שמישהו יקשיב גם לשיר הנפלא הזה, נתן כהן, מזל טוב ענק.
תודה, יורם.
שיהיה המשך בוקר ויום נפלא לך. תודה.
אני מקווה, תודה.
היום בצוותא באחת, להתראות. אז הנה, שני קולות. טוב, הנה זה קורה, סוף סוף, החל מהשניים באוגוסט, שבוע הבא, כל מחירת הטבק, סיגריות עם תמונות מרתיעות, תמונות מרתיעות, מה זה אומר ומה המשמעות של זה. בוקר טוב למשה בר חיים, מנכ"ל אגודה למלחמה בסרטן.
בוקר טוב ותודה שהזמנת אותי.
טוב, הנושא הוא סופר סופר חשוב, אז מה יופיע על האריזות? אני מניח שזה כבר מופיע כבר עכשיו.
כן, זה כבר מופיע, החוק הוא נכנס לתוקפו בשני לאוגוסט, ואנחנו מדברים על תמונות, אנחנו קוראים לזה אזהרות גרפיות, אבל מדובר כאן בתמונות לא יפות, תמונות שאמורות להרתיע את המשתמש בכל מוצרי האישון. אלה תמונות שבעצם מראות את התוצאה של האישון על הגוף שלנו, אם זה שיניים רקובות, ריאה שחורה ועוד. התמונות הללו נבחרו על ידי ועדה במשרד הבריאות, מתוך כוונה לשגר את המסר המדויק.
כן, וזה משהו זה משהו שאתה יודע, בקנדה החילו אותו כבר לפני למעלה מ-20 שנה, וזה בהרבה מדינות בעולם כבר רץ, מי שהיה בחול ראה את זה. מה לקח לנו כל כך הרבה זמן?
טוב, אני אתחיל מזה שמדינת ישראל חתמה על האמנה בשנת 2003 וחידשה אותה ב-2006. מה שלקח זאת החקיקה. החקיקה הייתה למעלה משני עשורים. צריך לזכור שבעצם א', כנסות באו והלכו והשתנו וכמו שאנחנו יודעים כאן, לא, הרצף כאן הוא לא מספיק חזק. מצד שני, אנחנו כאן מתמודדים עם חברות שמרוויחות הרבה מאוד כסף ממכירת מוצרי האישון, ויש להם לובי מאוד משמעותי ומאוד קשוח, ובעצם המלחמה היא לא רק על כך שהכנסות באות והולכות, וזה מעכב את החקיקה, אלא בעצם מי הצד השני, שאף פעם הוא כמובן לא משתף פעולה ועושה כל צעד שהוא יכול לעשות על מנת לגרור את הרגליים. ואכן אנחנו המדינה ה-139 מתוך 140 מדינות שחתמו על ההצהרה, רובם כבר הרבה מאוד שנים נמצאות בתוך החקיקה הזאת. וחשוב לזכור שאנחנו מדברים כאן אגב על כל מוצרי העישון, אנחנו לא מדברים רק על סיגריות, והאזהרות הגרפיות הללו הן חלקם תמונות, 75% מהאריזה תהיה תמונה, 25% יהיה הפנייה לקווי גמילה מעישון של משרד הבריאות ושל קופות החולים. קווי גמילה מעישון, כידוע במדינת ישראל, הם ללא תשלום, כל נושא גמילה מעישון הוא ללא תשלום.
רוב האנשים שמעשנים רוצים להיגמל. לפני זה יש מחקרים מחול לגבי אפקטיביות של התמונות הגרפיות והעזרות?
כן, מתברר שהתמונות הללו כבר הוכחו כגורם אפקטיבי מאוד להרתעה ולמניעה, בייחוד לתחילת העישון. כמובן שמישהו מכור, וכן, זאת המילה, מי שמעשן בשלב מסוים הופך להיות מכור, אז עליו ההשפעה היא יותר נמוכה. אבל לגבי מי שעדיין לא מעשן, אז ההשפעה היא גבוהה מאוד. אני רק רוצה להוסיף שחשוב להודות לכל הגורמים שהשתתפו, אם זה משרד הבריאות, שתומך כל הדרך כמובן במניעת האישון והקטנתו, ואם זה קואליציה למניעת אישון. יש כאן הרבה מאוד גורמים שעובדים במשך שנים על החוקים הללו, וחשוב להודות להם.
כן, לגמרי, ונקווה שזה יזיז פה את המחוג, כי נגיד בעדינות, אנחנו לא משתפרים בנתוני אישון בישראל.
אנחנו, אני אומר כך, מצבנו הוא פסע ממשבר, אנחנו בתוך משבר אפילו, הייתי אומר. אם בעולם הממוצע אישון הוא 18%, מדינת ישראל הגענו כבר ל-25%, וזה ממוצע. עכשיו, מדוע אני אומר שזה ממוצע? בחברה הערבית אנחנו יודעים שהגברים מעשנים מעל 40%, אנשים קרוב לאפס, הממוצע הוא 20-25%. בקרב המבוגרים במדינת ישראל, מעל גיל 50, אנחנו כבר לא מדברים על ממוצע, אלא זה הולך ויורד. ולכן שיעור המעשנים בגילאים הנמוכים, 20-30, הוא גבוה מאוד. ולצערנו אנחנו רואים את העלייה המסודרת לאורך הזמן בהתנסות של גילאים נמוכים, התנסות וסיגריות ומוצרי עישון. ככל שהזמן עובר אנחנו רואים את הירידה בגילאים, ואל תתפלא עם גילאים של 9, 10 ו-11 יספרו שהם ניסו סיגריה אלקטרונית. וכאן המקום לומר שסיגריה אלקטרונית היא גרועה מסיגריה רגילה. מכמה סיבות. דבר ראשון, יש לה טעמים וריחות מתקדמים.
כן.
זה אגב החוק הבא שאנחנו כבר מנסים לעבוד עליו כבר מספר שנים, מניעת מכירת מוצרי עישון מתקתקים ועם ריחות מתקתקים.
כן, זה השילוב של סוכריה וסיגריה, אלוהים ישמור, בלי הטעם הרע של הסיגריה.
בדיוק, ואז זה נורא נעים, אין טעם רע, אין ריח רע, זה לא דוחה את הסביבה וזה מפתה את הילדים. וסיגריה אלקטרונית, עם מוצר עישון ממכר, יש בו ניקוטין, כמו כל מוצרי הטבק. מצד שני, הוא מוצר בריאותית גרוע מסיגריה. חשוב להבין, הקיטור לכאורה שעולה מהסיגריה, הקיטור הנאיבי והנעים, ואתה יודע, המסתלסל עם הריח המתוק, מדובר כאן בסדרה של מוצרים כימיים. המתיקות הזאת היא בעצם מוצר כימי, וגם הטעם המתוק, מוצר כימי שעם החימום הופך להיות רעל יחד עם הניקוטין. ויחד עם אותו מחמם שנמצא בסיגריה האלקטרונית ופולט מתכות רעילות. כל התוצרת הזאת נספגת בתוך גוף האדם. והתוצאות הגרפיות באות להראות את התוצאות של כלי האישון השונים. חשוב להבין שככל שאתה צעיר יותר, ההשפעות הן גרועות יותר, ובעצם אנחנו רואים את ההשפעות, ולכן אני כאן מדבר היום על משבר גדול, בייחוד בקרב בני הנוער.
ואנחנו מסתכלים על מדינה שהיא מדינה במלחמה, מלחמה רודפת מלחמה, אנחנו בשלוש שנים האחרונות, אני מניח שהרבה אנשים מבטרים לעצמם ואומרים, תשמע, במצב הזה אני מעשן.
נכון. תראה, אנחנו חיים כאן, ואנחנו יודעים את המתחים, ואנחנו יודעים מה שעובר על חיילי צהל, ואין לנו מילה רעה לחיילים, ההפך, אוהבים ומחבקים. המאבק שלנו הוא מאבק ארוך שנים, אבל בוא נסתכל על זה, שבכל חודש נפטרים 1,000 איש מתופעות האישון, 12,000 איש בשנה.
בלתי נתפס. כן.
בלתי נתפס, וזאת מלחמה, זאת לא מלחמה שונה משאר המלחמות, וחשוב להיאבק בה, חשוב להבין שאנחנו כאן נמצאים בתקופה קשה מאוד, והחוק הזה שנכנס לתוקפו הוא חלק מהשכבה שאמורה להגן על הציבור.
אני, כשאני מנסה לשכנע צעירים לא לעשן, אני מביא להם את המספר היום ונורא שבישראל מתים כ-400 אנשים חפים מפשע בתאונות דרכים בשנה, שזה מספר היום ונורא. ולעומת זאת, הנה, אתה מציין 1,000 בחודש, 12,000 בשנה מאישון, שזה מספר בלתי נתפס בכלל, בממדים שלו, ורק אז הם מבינים. שצריך לתת איזה קנה מידה בסוף, כי אנשים לא מבינים, חושבים שזה לא יקרה להם.
אגב, הסיפור הזה שלי זה לא יקרה, זה בדיוק אותם סיפורי לילה ולילה, שבה ההזדרות הגרפיות באות להמחיש,
כן.
מה שקורה לך בתוך הגוף, ואנחנו יודעים שעליל זה לא יקרה, זה פשוט לא רלוונטי, זה פשוט סיפור ששמעו אותו בטלוויזיה או ברדיו, אבל זה קורה, זה קורה וזה הרסני וזה כואב, ובסוף התהליך זה ממית.
והאם יש עזרה גם או תמונה גרפית של קמטים? קמטיישון?
יש הרבה מאוד תמונות, שלל של תמונות. ההכוונה הייתה לתוצאה של מה שקורה בגוף. אז גם קמטיישון יש, גם תמונות של ילדים יש, במצבים שונים. יש כאן שלל של תמונות, לאט לאט הציבור ייחשף אליהם, ובאמת ההכוונה היא דווקא למתחילי האישון, ולא כן. דווקא לאלה שכבר מעשנים, כי אלה שמעשנים אנחנו יודעים שהרבה יותר קשה להניע אותם, אבל, ולעומת זה, הדור החדש הוא הדור שאנחנו מנסים לעצור, אנחנו חושבים שבאמת, וזה רק נקודה אחת, תראה, יש למשל את חוק איסור אישון במקומות ציבוריים, שלא נעשית לו אכיפה. יש דרישה מאיתנו ובאמת בכנסת ומהוועדות השונות להגדלת האכיפה, והאכיפה כן. היא חשובה מאוד, כי אסור להישן במקומות ציבוריים. אנחנו יודעים שבמטוס אף אחד לא יישן.
נכון.
מדוע בבריכה או באצטדיון או במסעדה אנשים מעיזים להישן? יש כאן
כן.
לא מעט שאלות, והמניעה צריכה להיות על ידי, באמת על ידי הרשויות המקומיות שיחפו את החוק ו יגרמו לכל מעשן להבין. אם לא להבין בדרך הרגילה, אז להבין דרך הכיס.
יש נתונים על ילדים, נערים, נערות שגדלים בבית שמעשנים בו, יש להם פוטנציאל יותר גדול לעשן, כי שם אין הורה שיכול לתת דוגמה אישית, ובטח לא להגיד זה לא בריא.
לא, אין ספק שדוגמה אישית אצל ילדים, בכל נושא, כן, בכל נושא, זה לא רק בנושא האישון, אין ספק שההורים מעשנים, אז אנחנו יודעים שהסיכויים של הילדים יהיו גדולים יותר לעשן. כמו שאנחנו יודעים, כל נושא של חינוך, בכל נושא של חינוך אנחנו נראה את ההשלכות על הילד, את החיקוי של הילד, גם בנושא של אורח חיים בריא, ואישון הוא חלק מנושא של אורח חיים בריא.
אז אנחנו גם בתקווה שהמסר הזה יעבור גם לאלה שמתגנים ומתגנות את עצמם בקרינה לשמש, ולא מבינים שהאור שלנו כמו פילם של מצלמה שיש לו זיכרון, הם יפגשו את זה אחר כך. לצערנו הרב, גם שם אנחנו לא אנשי בשורות, נכון?
לחלוטין, מאבק גדול של האגודה בנושא של נזקי האישון, כבר הרבה מאוד שנים המותג חכם בשמש מוכר בכל בית, גם השנה אנחנו פעילים, למעשה, בכל השנים אנחנו פעילים בנושא הזה, בכל דרכים, בכל דרך שאפשרית, כולל בטיקטוק, ששם הילדים נמצאים באיחוד, הם מחפשים את את נקודת הזמן שבה הקרינה היא הגבוהה ביותר, והם כן. רצים לשמש. כמובן שזה ארסני, כל המחקרים הראו שמלנומה וסרטן העור, 90% ממנו מגיע מהשמש, 10% יהיה גנטי, ורואים את זה דרך זה שבמקומות שהם לא חשופים, אז זה עלול להיות סרטן העור, או בכף הרגל. אבל 90% מהמקרים, שזה בעצם מרבית המקרים, נגרמים כתוצאה מעודף חשיפה בשמש, ובטח עודף חשיפה בזמנים שהקרינה ה-UV הוא גבוה מאוד, ולצערנו הילדים מחפשים את זה עכשיו, אז באמת אנחנו פועלים גם בבתי הספר וגם בהרצאות שאנחנו עושים בכל מקום לילדים ולהורים, וכמובן במדיה הדיגיטלית, עם הפנייה ממש מכוונת לילדים בטיק טוק או באינסטגרם, שם הם נמצאים.
יש שיתוף פעולה, משה, עם צה"ל? כי אני אתן לך דוגמה, גם בנושא אישון, אבל גם בנושא קרינה בשמש, אני אגיד את זה בעדינות, בתקופתי, אף אחד לא התמרח לפני שהוא יצא, ואת המחיר אנחנו משלמים היום, לא התמרחנו בכלל.
אנחנו בקשר אדוק עם צה"ל, גם בשני הנושאים הללו, גם בנושא של אישון, גם בנושא של קרינה משמש. קיבלנו לא מעט הבטחות, אנחנו מנסים לעקוב, לא קל לנו, אנחנו לא יכולים להגיע לכל המקומות שנערכים מסדרי סיום לטקסי קטינים וכיוצא בזה, אבל צהל עצמו, אגף רפואה ואגף חינוך עצמו מודע לזה, אנחנו באמת עובדים איתם בשיתוף פעולה, הם גם נמצאים בנקודה הזאת, הם גם מכירים בבעייתיות, מצד שני יש גם את חיי היומיום, אתה יודע, חיי היומיום, בניגוד לילדים שבוחרים, שבוחרים ללכת לים, אז חיי היום בצהל הם שונים.
לגמרי.
זה לא אותו דין, זה לא אותו דיין.
לא, מעניין אותי אפילו מה המושג הזה, קרם הגנה קיים.
קיים, צהל מכיר בכל הנושאים האלה, אגף רפואה מכיר בכל הנושאים הללו, ואנחנו באמת בשיתוף פעולה, ואנחנו, לדוגמה, כאשר יש סיום מסדר טקס של קצינים, אנחנו מאוד העברנו את המסר לא פעם אחת, שצריך להיות קירוי וכיסוי וכך הלאה, או לעשות את זה בשעות נוחות יותר לקהל ולציבור ולחיילים. אז המסרים עוברים, המסרים נשמעים, צהל הוא באמת גוף אחר.
לא קל, המשימה שלך היא מאוד מאוד קשה וחשובה באגודה למלחמה לסרטן. משה בחיים, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, תודה רבה על פועלכם ועל השיחה הזאת.
תודה רבה ושבת שלום ותודה על ההזמנה.
כבוד שלנו. עולם מורכב לגמרי לגמרי, עולם של אנשים שהם חרשים או עיוורים, או גם חרשים ועיוורים. בוקר טוב לאפרת שטיינלוף, המנהלת האומנותית של תיאטרון נא לגעת.
בוקר טוב.
לא שוחחנו הרבה זמן כבר בנושא של נא לגעת, אז למי שלא מכיר, בכמה מילים?
נא לגעת זה מרכז תרבות, שבעצם יש בו, המרכז שלו הוא תיאטרון, שבו משחקים שחקנים חרשים או עיוורים, או עיוורים חרשים, ואנחנו מאפשרים גם לשומעים ורואים להיות חלק מהתיאטרון שלנו. זאת בעצם הבמה המקצועית היחידה בארץ, שיש בה שחקנים מקצועיים שהם עם יכולות חושיות מגוונות. מעבר לזה יש גם באמת את המסעדה בחושך, סדנאות, מרכז אירועים. זה מרכז תרבות שנכנסים אליו ומרגישים קצת בעולם שוויוני יותר, בעצם חזון כזה של חברה פלורליסטית, והטרנספורמציה נעשית מעצם היות הקהל רחב בעולם הזה.
ואתם עדיין בנמל יפו כמו שהייתם תמיד?
נכון, אנחנו בנמל יפו.
אז קודם כל, למי שרוצה לקבל גם השראה וגם פרופורציות בחיים, גם כמקום עבודה או כביקור פרטי שלכם, חובה, חובה, חובה. נכון. כמי שלקח את עובדיו לשם, את החברה שאני עובד בה, חובה.
נכון.
עכשיו תספרי לי קצת על שיתוף פעולה מאוד מעניין שיש לכם עם ניסן נתיב.
בהחלט. אז בעצם לשני כמה שנים הבנו שבתי ספר משחק לא פותחים לצערנו את שעריהם בפני אנשים עם חרשות או עיוורון, בעיקר בגלל אמצעי הנגשה, כי כישרון יש.
כן.
אבל אין את אמצעי הנגשה כדי לאפשר את הלימודים האלה. ולכן אנחנו הקמנו אצלנו בית ספר למשחק שמכשיר שחקנים כדי שזה יהיה כמה שיותר מקצועי. והשנה עשינו, התרחבנו ובעצם עלינו לבירה. יצרנו שיתוף פעולה מקסים עם ניסן נתיב ירושלים, פתחנו מסלול משחק לעיוורים ולקויי ראייה, בעזרת הצוות המקצועי של ניסן, בהובלת נתנאל רפפורט, ובמשך שנה שלמה, שני סמסטרים, עם כל המורכבות של השנה הזאת, הם למדו משחק, הם למדו תנועה, הם למדו פיתוח קול, בשבוע שעבר היינו בשיעור הפתוח שלהם, וגילינו כישרונות אדירים במשחק, בשירה, ביצירתיות ובכתיבה. זה היה מקסים, ממש.
האתגר הגדול לכל שחקן הוא ללמוד טקסטים. אדם רגיל, שחקן רגיל שהוא לא לקוי ראייה, קורא, משנן, מתאמן.
נכון, נכון.
איך עושים את זה עם אדם שהוא עיוור?
אז דרך הקלטה. גם יש מלא טכנולוגיות של הנגשה. אני יכולה לשלוח לשחקן או שחקנית טקסט בוורד, ויש להם תוכנת הקראה והם משננים. הם נעזרים כמו כל שחקן אחר בבני המשפחה שלהם, כמובן. שיעזרו להם ללמוד טקסטים. או שאני מקליטה, או שמקליטים טקסט. אפשר להקליט טקסט ודרך שינון, דרך שמיעה. עכשיו, עוד יותר מורכב מזה, זה אנשים שהם חרשים עיוורים, וגם הם מצליחים ללמוד טקסט ועל פה, על ידי באמת תוכנות של טכנולוגיה עם ברייל. זאת אומרת, אין מגבלה אם יש רצון.
כן, שזה מדהים. תמיד נזהר מהמילה מעורר השראה, כי היא כבר נשחקת כל הזמן, אבל בכל ביקור אצלכם זה ככה. האתגרים, אתגרי היום-יום שלנו, שאם אין לנו את אחת מהבעיות האלה, או האתגרים האלה, אז...
כן. בעצם הטרנספורמציה, כמו שאנחנו אומרים, קורית לקהל, כי תמיד אומרים לי, וואו, אתם מעצימים את השחקנים. כל שחקן מועצם בעצם זה שהוא עומד על הבמה, לא משנה אם הוא חירש עיוור, רואה, שומע. והקהל מקבל איזושהי חוויה כזאת של, אני יודעת, חברה יותר נכונה וטובה, אני לא אגיד אוטופית, כי אני רוצה שזה יהיה, יתקיים במציאות, אבל באמת חברה טובה יותר.
טוב, אנחנו שמחים מאוד על שיתוף הפעולה הזה שלכם, ניסן נתיב, ובכלל פועלכם והחלק האומנותי, זה משהו שאת מנהלת אותו בנעל הגעת. אז אין לנו עונה לברך.
ואני אשמח להזמין את כולם לשני משפחתי אצלנו, יש לנו באמת כל אוגוסט פעילויות שמזמינות גם משפחות וילדים לחוות גם את הנסיך הקטן בשפת הסימנים, סדנאות בחושך, סדנאות, זאת ההזדמנות אולי היחידה לילדים לחוות את הסדנאות, ההצגות שלנו לילדים כמובן כל השנה, אבל אני אשמח לארח אצלנו משפחות וילדים בחודש אוגוסט, תיכנסו לאתר ו... תראו את הפעילות המקסימה שלנו.
ולמי שמנהל עסק, או מי שעובד בעסק, ורוצה פעילות אחרת לגמרי, מה שנקרא פעילויות עובדים, נכון. המלצה חמה שלי.
מוזמנים באמת למרכז הסדנות והאירועים שלנו, לחוות, לראות אחרת, לשמוע אחרת. תודה רבה.
תודה רבה, אפרת שטיינלוף, מנהלת אומנותית של תיאטרון על הגת. תודה רבה.
תודה.
כן, אז כמו שהבטחתי, לא נעסוק בהסכם, כן, לא חמאס, כי נשיא ארצות הברית צייץ שיש הסכם, כי אף אחד לא יודע מה יש בהסכם, ובטח לא צריך לדון עדיין בפרטים שלו, לפחות לטעמי, אבל יהיו בטח אחרים שהמשיכו כבר לעסוק בנושא הזה. אנחנו כן רוצים לעסוק בנושא הרבה יותר משמעותי מבחינתנו, מבחינת מזרח התיכון, והיא אותה עסקה גרעינית, עסקה להקמת כורים גרעינים אזרחיים בסעודיה. בו כתוב לדוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית לייעוץ גיאו-אסטרטגי וניהול סיכונים בינלאומי. שלום.
בוקר טוב.
וגם אני מתחבר לטור שלך במעריב של היום. כששמענו על העסקה הזאת, אז מיד כבר כל אחד עם הפרשנות שלו על כמה זה נורא או לא נורא, אבל בעצם בסדר, קוראים אזרחים גרעינים, למה לא?
זה הרבה מעבר רק לכן לא, זה הרבה מדובר על פוטנציאל מאוד מעשי גם של ה... העשרת האורניום בסעודיה, זה הרבה הרבה יותר מורכב, זה מה שנקרא game changer, אבל מרוב שינויים כאן מהירים ודינמיקה כל כך מורכבת במזרח התיכון, זה כביכול יורד מתחת לרדאר, אבל המשמעויות וההשלכות של זה מדהירות. מדובר כאן לא רק בהקמת הכורים, כאן מדובר בעברה של טכנולוגיה, בכלל באיזושהי הכתרה של סעודיה, שבמרכז המפרץ הפרסי הופכת להיות ה... בת ברית הכל כך קרובה ושותפה של ארצות הברית, לא סתם ראש הממשלה טס לוושינגטון ככה לנסות ליישר את ההדורים. קשה לדעת לאן זה לוקח, הפרטי ההסכם לא פורסמו עדיין, ויש כאן יותר, הרבה יותר ערפל ממה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לקרוא בין השיטין.
כן, וננחם את עצמנו שאולי עדיף שהאמריקאים הם אלה שיספקו בסוף את הידע הטכנולוגיה מאשר הסינים או אחרים, ומצד שני אני שואל את עצמי בכל רם, עד עכשיו הסעודים נמנעו מזה, הם בטח לא רצו להביא כפי שעשו אחרים, הסורים הביאו את הצפון קוריאנים והעיראקים הקימו קור בעבר, אז הסעודים היו עושים משהו בלי ארצות הברית, היו באמת מתקרבים לסין כמו שיש כאלה שטוענים?
מתקרבת לסעודיה, רוסיה מתקרבת לסעודיה, אבל כאן הדגש המרכזי הוא האפשרויות, החלופות שעומדות בפני סעודיה כיום בתור הכלכלה החזקה ביותר במזרח התיכון, עם טריליון נקודה שניים רק ב-2025. מדובר כאן בפוטנציאל שהוא הרבה מעבר רק לפוטנציאל עסקי, מסחרי או טכנולוגי. כאן מדובר על מערך או שינוי מאזן הכוחות המזרח תיכוני לחלוטין, שאם והיה וארצות הברית תתנגד או מכל סיבה שהיא תימנע בעצם מהחתימה או מהמשך התהליך, או שהיא תכפה את התהליך ואו תחייב את סעודיה במידה הזו או תכפה עליה את הנורמליזציה, לסעודיה יש היום אפשרויות שמאוד מפריעות ומציקות מאוד לטראמפ, וזה באמת התחברות ל... ממשל בבייג'ין, שרוצה ודוחף להתחזקות מבחינת הביסוס המעמד שלו במזרח התיכון, שבפועל אין ספק שאנחנו צריכים לזכור שהיום גם רוסיה, גם ארצות הברית מחזיקות בהכי הרבה ראשי נפט גרעיניים. מדובר כאן בלמעלה מ-5,000 ראשי נפט שכל אחת מהמעצמות מחזיקה, שאת הבחורה היא מובילה, אבל התחרות הזאת רק תלך ותסלים, ובכלל מרוץ החימוש הגרעיני רק עלול לה... אם זה כאשר באמת העסקה הזאת תתממש, צריך לזכור שגם מצרים ובמיוחד טורקיה, הם אחרי סעודיה, וכן יש להם את המוטיבציה מאוד חזקה גם להן להשאיר, להחזיק ביכולות גרעיניות, עוד לפני שבכלל כאן המזרח התיכון מקבל איזושהי רגיעה או איזושהי התמתנות, אם אפשר לקרוא לזה.
טוב, אז הבשורות הן מורכבות מבחינתנו. והאם זה כן יהיה פתח לנורמליזציה עם ישראל, או האם בכלל הקלף הזה, שאולי היה קיים פעם, גם מטוסי קרב מתקדמים, גם נשק גרעיני, התנאי היה נורמליזציה, והאם הקלף הזה כבר שוחק בעצם, ואין סיבה לסעודים להיכנס לנורמליזציה כרגע עם ישראל?
ככל הנראה זה מאוד, לא רק מנמיך את האפשרות, או מקטין את הפוטנציאל, אפשרות של נורמליזציה, אלא והיה ואכן יחתם הסכם גרעיני, הוא ממש אקסקלוסיבי במובן הזה שהוא מייתר כבר את התנאי של הכניסה של ריאד לנורמליזציה עם ישראל. יכול מאוד להיות שגם נחתמו שם הסכמים בחדרי חדרים שאנחנו עדיין לא יודעים, ומוציאים מכלל אפשרות בכלל את האפשרות או את ההזדמנות ההיסטורית לחתום או ללכת על הסכם שכזה. אם כי גם כאן צפויות הפתעות, ואני מניחה שכל עוד על כמה שידוע ופורסם במדיה, אם עדיין לא נחתם הסכם, אולי עדיין אפשר להציל את התהליך. יש הרבה סקפטיות מצד אחד, אבל טראמפ הוא טראמפ, הוא גם מאוד מפתיע.
כן.
קשה לדעת לאן זה באמת הולך כרגע.
אני חושב שיש הסכם, ופשוט אחרי זה יש, מוסיפים כל מיני דברים בעל פה כדי להניח את דעתנו, דעת העולם, כן יהיה פיקוח, כן זה יהיה קשור בנורמליזציה, אבל בעצם הדברים האלה אחרי זה מתגלגלים ואי אפשר לעצור אותם, וכמובן דילמה ישראלית גדולה מאוד, כמו שאת מציינת בטור שלך היום, זה עד כמה צריך להתנגד לדבר כזה.
בהחלט, כל עוד אין את הפיקוח הבינלאומי ומיודבר כרגע, כמו שזה מתבטא כרגע לפי מה שפורסם במדיה ברחבי העולם ובעיקר בארצות הברית, פה מדובר על פיקוח אמריקאי בלבד, ומה זה אומר, זה סימן שאלה מאוד גדול. האם זה אומר שכדי ליצור יציבות במזרח התיכון, ארצות הברית תכפה הסכמי גרעין בילטרליים בין מדינות עם מדינות שונות, כדי לייתר את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה? זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד סימני שאלה, שיחד עם המוטיבציה שמצא טראמפ לייצב את האזור, הוא יוצר אי ודאות גבוהה הרבה וחזקה ומורכבת הרבה יותר. זה אומר שמצד אחד ומצד שני ובו זמנית, יש כאן בעצם משוואה שהיא הרבה יותר מסוכסכת או לא יציבה, ומה שאני חושבת שאחד הדברים שאני ככה גם טוענת בטור, זה שבין אם זה מתוך לקונה, בין אם זה מתוך המדיניות של לא לשקול לאורך זמן את ההשלכות הרסניות של זה, או בין אם זה פשוט לבוא ולהגיד, אני רוצה כרגע לייצר יתרונות וניצחונות מקומיים, כדי להציג מצג שווא של ניצחון על איראן.
כן.
הייתי אומרת, בהרחבה, זה אפילו מעורר את איראן, ואנחנו רואים מה קורה בשבוע האחרון, כשהיא מרחיבה את מעגל הגורמים, המיליציות השיעות פה איראניות, שפועלות במרחב, כולל החות'ים, כולל עיראק.
ברדק, כמו שהיו אומרים פעם, בלגן שלם. אני חוזר אחור לי, לפני יותר מ-40 שנה היה חשש גדול מאוד בישראל מעסקת ה-AWACS המפורסמת. מטוסים שבעצם אז טענו והתנגדנו בוושינגטון ואמרנו זה משנה את המאזן לגמרי ומטוסים לא יכלו להמריא בישראל. ובדיעבד, אני לא חושב שהיה כצעקתה. יכול להיות שזה התרחיש פה גם, כן?
יכול להיות, אבל באותה אנשים היום אני יכולה לומר... גם הפוך. יש כאן הרבה יותר אי-וודאות, יש כאן ניוז ויש כאן פייק ניוז, ויש כאן הרבה מאוד גורמים שמעורבים, בין אם זה מעל או מתחת לפני השטח. קשה לדעת באמת לאן, והדבר האחרון שאני עוסקת בו זה אסטרולוגיה.
כן.
לכן הערכה הכללית היא שמשהו כאן מול סעודיה הולך לשנות את בכלל את המתווה של המזרח התיכון. זה כבר התחיל עוד לפני ה-28 בפברואר, אני חושבת שבעקבות האימות עם איראן, זה מקבל תאוצה הרבה יותר גדולה, כי מדינות, במיוחד נסיכויות המפרץ, בדגש לסעודיה, מבינות שלא יכולות להישען יותר רק על ההבטחות האמריקאיות, או על איזשהו תנאי או אמון אמריקאי, זה נסדק לחלוטין. כרגע הן חותרות והן עושות את הפעילות, את מבחינתן, הן מניעות תהליך שנועד לבסס את העוצמה שלהן, בין אם זה שוב באמצעות, אם זה גרעין, ואם זה באמת יכולות מתקדמות אחרות, כשברקע יש לנו את סין ורוסיה, ובמיוחד סין, שרוצה להיכנס גם לאזור וגם בהקשר הגרעיני.
כן, אני מסתכל על המצב הנוכחי הזה, ועל אני מנסה להשוות גם לשנים עברו. אני חושב שגם הסכם רע, אנחנו כציבור בישראל לא נקבל את מלוא המידע גם מהצד שלנו, גם בתוך ישראל, לא בתוך שהיא ידבררו לנו את ההסכם הזה כמו שהוא, גם אם יודעים את פרטיו.
וגם אם ידבררו, זה ככל הנראה יהיה בדיעבד, אחרי שדברים נחתמו או לא נחתמו, אבל כן תואמו בין ארצות הברית לסעודיה, ויש כאן לא סתם ערפל כבד, גם בתוך הממשל האמריקאי, יש הרבה מאוד טענות וביקורות קשות מאוד כלפי הממשל, גם בתוך צמרת הממשל עצמה יש ויכוחים ויש ביקורות קשות מאוד, וכאן צריך לזכור, העניין של הטיימינג פה הוא קריטי, כי הבחירות האמצע בנובמבר הן בהחלט מומנט לחץ אדיר על טראמפ מבחינת קבלת ההחלטות, שלא לומר הבחירות בישראל.
זה משהו שממשל, אם הוא משתנה בארצות הברית בעוד שנתיים, יוכל לשנות, להפוך את הגלגל, או שברגע שהממשל הזה חותם להסכם עם סעודיה, גם עם המימוש שלו לאורך שנים, זה מה שיהיה.
אנחנו כבר ראינו שגם מה שנחתם וגם הסכמים מבחינת טראמפ נועדו להפר אותם. האם הממשל הבא יפר או ישנה, יגבש או יחדש? קשה לדעת, אבל אין ספק שזה עלול להיות רק, אני אומרת בזהירות, אבל כן, בשנתיים האלה יש לזה השלכות אדירות. אני חושבת שכבר אנחנו רואים, וככה הזכרתי לפני רגע, את העניין הזה של הטריגר או את הזרז, לא רק ליציבות אלא להפך, לחוסר יציבות אזורית ולתהליך מואץ, של חימוש, של מיליטריזציה של מדינות, לא רק מדינות ערב, אלא בכלל, מדינות המזרח התיכון ובכלל העולם, זה הולך להשפיע משמעותית על כל המרחב, גם הביטחוני, גם הגיאו-כלכלי, וזה ספציפית אני עוסקת בהקשר של איפה זה איך ישראל היום במרחב, איך היא נתפסת, ועד כמה מדינת החזקה ככל שנהיה, איך זה משפיע גם על הקשרים שלנו בעולם ועל הבריתות האזוריות. זה הרבה מעבר רק, אני אומרת בזהירות ככה, להסכם גרעיני אמריקאי-סעודי.
מזרח תיכון חדש, לא כמו שהתכוון שמעון פרס, אבל מזרח תיכון חדש ללא ספק. דוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית בייעוץ גיאו-אסטרטגי בניהול סיכונים בינלאומי, תודה רבה על השיחה, על התובנות, גם הטור הזה במעריב. תודה רבה.
תודה רבה.
זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אנחנו נזכיר שמיד אחרינו הנבחרים מסגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי, וגם יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים אתי חווה עטייה וחבר הכנסת אריאל קלנר. זה הזמן להודות לטכנאי שידור שובל הלל, איתנו פה על ההפקה אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע להפקה עידן ריבר, המוזיקה נהדרת ששמעתם פרחת הלל אברמוביץ'. אני אורם מוקדי, אם שמתם לב שחם בחוץ, אז בננה רמה שרו על זה מזמן, שזה קיץ אכזרי. שבת שלום ושקטה.